גדולים. הפודקאסט של מרכז קטר לחדשנות בשנקר. עם מל רוזנברג.
בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב. כאן פרופסור מל רוזנברג עם תוכנית הפודקאסטים מוחות גדולים. ואנחנו פותחים עם רואיין מדהים, מר יעקב רוזן. מה מיוחד במר רוזן? הוא מגיע לעבודתו בשבע וחצי כל בוקר, חונה במרתף הבניין שלו, בניין רוזן, כאן ברמת גן, חלק ממכללת שנקר. הוא עולה במעלית לקומה השנייה ומתחיל לעבוד, פגישות, קורא, פעיל, בערב הוא הולך לאופרה וסרטים. מה שמיוחד זה שמר רוזן עושה את הדברים האלה 25 שנה לאחר שאנחנו יוצאים לפנסיה. בגיל 91 וחצי הוא מבריק ופעיל, תורם, מדהים ברמת גן, עוזר לסטודנטים, למכללת שנקר, לקשישים, לצעירים, מקור להשראה לכולנו. מר יעקב רוזן הציל את חייו בגיל 14 בשואה, ושרד את המלחמה לבד. איך הוא עשה זאת? איך הוא הגיע לכאן ב-1946 והתחיל מכלום ובנה קריירה מדהימה כקבלן? הנה הרעיון עם איש יקר, מוח גדול, מר יעקב רוזן. מר רוזן, שלום.
שלום.
אני הכי שמח לפתוח את הפודקאסטים שלנו עם רעיון איתך.
תודה.
אתה איש יקר לי מאוד. ומה שרציתי לשאול אותך דבר ראשון, זה אילו היית מראיין את עצמך, מה היית שואל?
את עצמי? איך עברתי את החיים? איך התחלתי בכלל? מה שאני זוכר, אני לא זוכר הכל. כי היה כל כך התרחשויות בחיים שלי, טוב, במלחמה, שנשארתי לבד, בגיל 14 נשארתי לבד, ומי שמכיר את המצב שהיה במלחמה בפולניה, אז יכול להבין, אדם שלא היה, לא יכול להאמין גם.
והסיפור הכי נוגע ללב באמת כשאתה בן 14.
כן. כשהגעתי לארץ ב-46, התחלת 46, אז גם לא סיפר, אף אחד לא סיפר מה היה, כי למה? צחקו, אמרו, מה, לא יכולתם להתנגד, לא עשיתם פה, לא עשיתם שם, הם לא הבינו את המצב שהיה. הגרמנים תכננו הכל מראש. ראשית כל, ב-39 מיד הפסיקו ליהודים לתת ללמוד בבתי ספר. מיד. נוסף לזה, התחילו מיד לעשות גטו. ולא הייתה עבודה, לא יכלו לעבוד יהודים. מי שיכול היה לחיות חי, מי לא, אחרים מתו גם בדרך, ברחוב, התנפחו מזה. כי יחלישו מראש את זה היה בכוונה, יחלישו כך שההתנגדות הייתה בלתי אפשרית כמעט. אני מדבר מה שאני יודע מהעירה שלי, אני לא יכול להגיד, זה אמנם קרוב לעיר הבירה ורשה, אבל מהעירה שלי אני הייתי. בנוסף לכך שהמצב היה די קשה. הם החלישו את היהודים לאט לאט, כך שההתנגדות הייתה בלתי אפשרית.
בעיירה שלך גרו, אני לא זוכר, 7,000 יהודים?
לא, פחות. פחות? בעיירה שלי בערך בסביבות 3,000 יהודים.
3,000 יהודים?
כן. וגויים אותו דבר.
וכמה שרדו את המלחמה?
שרדו את המלחמה בפולין.
לא, בעיירה שלך, יהודים מהעיירה שלך, חוץ ממך.
כמה נשארו בערך, אני חושב, איזה 20.
20 יהודים.
כן, נשארו. מפוזרים, לא בעיר.
כן, אז, אבל מה-20 איש שנותרו מתוך אלפים, אתה ואח אחד שלך.
כן, ואני, האח שלי נשאר בחיים רק בתור נוצרי גם, כי תפסו אותו אמנם, זה סיפור. כתוב בספר שהייתי עובר ויחפש אותו מדי פעם עם שחיקה, זה היה מילדות, היה לנו. הוא היה במחנות בתור גוי, בתור פולני, עבד.
וגם אתה הסתובבת, אבל הסתובבת כנוצרי.
הוא היה במחנות בתור פולני, לא, ואני ביתר ברך, כיום מה שלי ידוע, אולי אני היחיד שעדיין חי.
אח שלך, משה?
כן.
איך קראת לו, מוישה?
לא, הוא צרפתי היה, מריון.
מריון.
כן.
ורק המלחמה נגמרה.
כן.
ואתה חשבת שלא נותר אף אחד מהמשפחה.
כן, טיפסתי, אבל לא מצאתי בשום מקום.
ולקח כמה? כמה שנים?
אני חושב שארבע שנים.
ארבע שנים.
כן.
ואז גילית שיש לך אח.
כן.
בצרפת.
כן.
והייתם בקשר הדוק עד מותו לפני שנה, וגם כן. עזרת לו, אני זוכר.
כן.
ואתה זוכר את השריקה, איך היית שורק לו?
כרגע קשה לי לחזור. היה לנו בילדות שני ילדים שריקה.
רק בינך ובינו.
כן. ובין עוד אח שהיה לנו ברוסיה שנהרג או כנראה. הייתי עובר. טוב, זה סיפור שלי. זה בספר, אני חושב.
לא, ברור.
הייתי שורק, אחרת לא הייתי יודע איפה הוא נמצא בכלל.
כן, אז...
ולא יכולתי לבדוש אותו בנוחות הגויים שהוא היה אצלם, כי אחרת היו זורקים.
אחד הדברים המרגשים בסיפור שלך זה המפגשים, שאתה חיפשת אותו בכפר, ושלחת ושרקת, ופתאום...
ענה לי.
כן, איך הרגשת באותו רגע?
אני יכול להגיד לך, היום הרגשתי רע מאוד. הפרידה האחרונה שלנו הייתה בחודש סוף דצמבר או ינואר, שלג, כפור, נוראי, אני נודע לי שהוא נמצא באיזה כפר, לא סתם, הלכתי עשרות קילומטרים ברגל, עשרות, והגעתי, לנתי בלילה איתו בעורבה, כי הגויים שלא ידעו שאני פה, ולמחרת בבוקר.
נפרדתם?
אני חייב לעזוב, גם הוא אמר לי חייב לעזוב, נפרדנו. אני לכיוון אחר, הוא לכיוון אחר. כי ידעתי שניים יחד, זה לא טוב. והיה יום אחד שאני אספר לי סיפור. עבדתי, התקבלתי לגוי אחד בחורף לעבוד אצלו, ואמרתי, אני אביא ניירות, הרי אי אפשר היה בלי ניירות, אני אסע עוד מעט לברשה, אני אביא ניירות. בינתיים הייתי אצלו, בבוקר אספתי את קדי החלף למקום שמרכז החלף. אני מגיע מהסוסים למעגלה, פתאום אני רואה ילד מכיתה שלי. הוא צועק לי, והם כל הגויים ידעו שהוא יהודי.
יו. סכנת חיים.
כן, באותו יום הייתי חייב.
מה הוא קרא לך, ינקלה? כשאתה ילד.
ינק, לא חשוב.
קראו לך ינק?
כן. וראינו אחד את השני, אני ראיתי הגויים, ראו אותי, ידעו כבר שאני יהודי גם, זה מהכפרים. אז למחרת הייתי חייב לעזוב. והוא נראה, הרגו אותו, ודאי, הוא לא חי, לא חי. הוא הסתובב, אבל ידעו כולם שהוא יהודי. אני הסתדרתי, אצלי לא ידעו אף פעם מי אני. וצריך היה, בשניים אסור היה ללכת. יש עוד סיפור שהייתי בא, נודע לי על הירק, בספר כתוב, לא חשוב. זה הישראלי מאותה הירה, מקום, שנדע לי שיש יהודים, אז הלכתי.
אני רוצה לחזור לדקה שאתה מתאר בספר הכל כך מרגש שלך. שאימא מחזיקה אותך שלא תברח, ואתה מחליט ילד בן 14 בכל זאת לברוח.
נטשתי אותה בכוח. את הנקודה הזו אני זוכר בדיוק, כי זה כבר היה, זה היה באוקטובר 42. בערב, בתחילת הערב כבר ידעו, הגיעו אוקראינים וגרמנים, הקפיפו את הגטו ולא יוכלו, אי אפשר היה לזוז כבר גם כך, אי אפשר היה לצאת מהגטו, כי אני במועד ראיתי חברים שלי שיצאו וגילו אותם, אז במקום ירו ברחוב, היו הורגים אותם ברחוב, כל יהודי. אותי לא זיהו אף פעם, אז הלכתי איכשהו.
אתה ברחת מהטרנספורט?
היה לא רחוק מהירה, היה מקום של מכרה טוף. והיהודים עבדו שם בשביל הגרמנים, בשביל הפולנים. וחלק מהנוער המבוגר יותר, לא כמוני, אנשים בוגרים יעבדו שם. וידעתי שהם עובדו שם, כי הייתי מדי פעם, הייתי ממלא את תפקידי, תפקיד האבא שלי שלא ילך, כי היודנרט היה מקצה כך וכך מדי פעם, אז ידעתי על המקום הזה. והתחלתי לברוח, ברחתי, ניתקתי את עצמי, וידעתי איך, הגטו כבר היה מגודר, לא, היה גם קודם מגודר, רק תחת שמירה של אוקראינים, הרוב זה היה אוקראינים, ליטאים וגרמנים.
אתה ברגע אחד לקחת החלטה?
ברגע אחד, כי לא נתנו לי לזוז.
אוקיי, ואני חושב שזה רגע מכונן בחיים שלך. האם אתה חושב שזה מאפיין את האופי שלך?
כן, האופי עצמאי כנראה, ואני אספר לכם בדיוק איך זה היה. התחלתי לברוח, הצטרף עליי יהודי מבוגר יותר, שהוא נזכרתי שהוא היה שוער מכבי כדורגל. כשהייתי ילד הייתי הולך לראות, וברחנו, הוא לא נשאר בחיים בוודאי, והגעתי למחנה הזה, זה לא היה רחוק כל כך מהירה, אולי 10-20 קילומטר, אני כבר לא זוכר. לנתי לילה אחת, לא היה לי בגדים, לא היה לי כלום, כי ברחתי כך. וראיתי, החלטתי שפה אין לי מה לעשות. אם לא היום, אז מחר יחסלו את המקום, מקום העבודה הזה של כל מי שהיה שם.
באמת חיסלו.
כן. והיה לי 50 זלוטי כסף היה לי. זה לא היה הרבה כסף, אבל הלכתי, ידעתי לאן ללכת לתחנת הרכבת. הייתה בין העירה שלי לוורשה, זה בערך 18 קילומטר, הייתה בפסים צרים, קראו לזה קולייקה בפולנית. הייתה רכבת כזו, והגעתי שם לתחנה.
אני זוכר, קנית סנדוויץ'.
כן, קניתי.
עם נקניק.
נקניק מהכי זול שיש. אתם לא יודעים מה זה, זה קשן כזה נקרא, עם קשה, ממולה עם קשה, ואכלתי, זה מה שיכולתי לאכול, נכנסתי, קניתי כרטיס, היה לי בדיוק כסף בשביל זה, המתנתי, הרכבת הגיעה, נכנסתי לתוך הקרון,
ואז הסתירו אותך זוג.
לא הסתירו, רק הם ידעו מי אני, אז הוא יושב בינינו.
מר רוזן, אני רוצה לשאול אותך, בסיפור שלך, אתה גם חוזר לאותה עיירה.
אני עובר בלילה.
אתה עובר בעיירה, אחר כך אתה נע ונד יותר משנתיים בדרכים, מכפר לכפר, כל לילה במקום אחר, מספר שאתה יתום פולני.
נכון.
איך אתה עכשיו, שאתה מסתכל אחורנית? הרי גם היו זוגות נפלאים שהצילו יהודים.
אני לא מכיר.
לא, הזוג הזה שהסתיר אותך בדרך.
זה מקרה.
אבל רוב ה... מה המסקנה שלך על אירופה, על העולם, על ה... איך אתה מסתכל אחורה?
אני יכול רק לומר שמה שראיתי, שאם לא, הם לא היו צריכים, נכון הוא, שהגרמנים הוציאו הוראה, שמי שירבי יהודים ירצחו גם אותו. אז פשוט, אבל יחד עם זה, זה לא זה הייתה הבעיה היחידה. הנערים הצעירים היו מחפשים יהודים ברחוב, והיו מצביעים אליהם. מי שהיה יהודי, אז בוודאי פחד. מי שלא היה, אז לא עזר. לא פעם אחת גם ניסו איתי, אבל זה לא הלך, כי אני לא הגבתי בזה. ובאותו נסעתי, הגעתי עם הרכבת, אז הוא להיירה שלי, ירדתי, זה היה כבר חושך, אני זוכר. הם הלכו לכיוון שלהם, אמרו, אנחנו הולכים פה, ואתה הלכתי, עברתי את היירה, ראיתי שתוך יומיים אלה, הכל הבתים, הרוב הבתים של היהודים היו מעץ, כבר היה, הכל היה
כן,
שרוף.
כן, שרפו אותם.
שרפו.
מר עוזל, אני רוצה לקפוץ עכשיו כן. קדימה. שרדת את המלחמה, 1946, אתה בן 17,
כן.
ואתה מגיע לפלסטינה, כן? בלי מקצוע.
בלי כלום.
בלי משפחה. בלי כלום. בלי כסף. כן. והפכת להיות אחד האנשים, בטח העמידים כאן ברמת לא. גן. ואני חושב שהסטודנטים, יש לנו 3,000 סטודנטים בשנקר, כן? הם לא עברו את זה. הם לא היו בסיטואציה של חיים ומוות רובם. מה אתה יכול לייעץ להם, לספר להם מהחיים שלך? איך עשית מכלום אימפריה?
לא אימפריה, אבל עשיתי, עבדתי.
אני יודע, בנית 2,000 דירות, בניינים, אנחנו יושבים בבניין שבנית, אל תצטנע בפניי.
לא, אז איך היה פה שהגעתי לארץ? הייתה בעיה, אתם לא זוכרים, אתם צעירים מדי, שלא הייתה עבודה בארץ. וחברי אגד עודן היו פרופסורים, כי המשכורות היו להם.
כן.
ואני בתור נער, לא היה לי מקצוע, לא הכרתי אף אחד, לא ידעתי שפה, לא ידעתי כלום, אבל הלכתי ללשכה, לשירות התעסוקה, והיו מקצים לבודד יום אחד בשבוע עבודה בבניין, ולמשפחה יומיים לא הייתה עבודה. היום כולם חושבים שבאמת אין, יהודים לא עובדים יותר נכון, אבל לא הייתה עבודה. ומזה חייתי.
אבל מה הפטנט שלך? הרי בהתחלה עבדת יום אחד בשבוע.
טוב, אחרי זה פגשתי יהודי אחד. אני באותו זמן הייתי בנתניה. דבר ראשון עברתי לנתניה. יהודי אחד שהוא היה רצף. הוא חיפש עוזר. אז הצטרפתי אליו. והייתי כל בוקר, אני הייתי קם מוקדם ב5, הולך, הייתי, בלילה הייתי קונה כיכר לחם עם חלווה, בדרך לעבודה הייתי מחסל כיכר לחם, כאילו היה לי אוכל אחר. לא חשוב, הייתי מגיע מוקדם מאוד להכין לו חומר, תרובת, לריצוף, ולמיד לו מרצפות במקום שאני אוכל ללמוד בעצמי. כי הוא לא חיפש ללמד.
אבל מה מיוחד אצלך?
לבות.
אבל לבוא מוקדם, לבוא חצי שעה מוקדם.
שאחרת לא היה לי זמן ללמוד, הייתי חייב ללמד את עצמי, להיות רצף.
אבל היית יכול להגיד, זה מה שיש בארץ, אני אהיה כמו כולם, אני אגיע בזמן העבודה, אתה באת שעה קודם. אתה הכנת לו את החומרים, בלי תשלום.
בלי תשלום. זה לא... אני הייתי עוזר שלו, ואם רציתי שיהיה לי זמן מספיק ללמוד בעצמי, הייתי חייב לבוא מוקדם, להכין לו את החומר שלא יהיו לו, שיהיה לי פנאי ללמוד. ואז למדתי להיות רצף.
ואחר כך למדת להיות קבלן.
ועלבדתי בתור, זה לא תכף. ורצף, משם היה לי חבר שהוא במקרה עבר, שבאנו יחד מחוץ לארץ, היו לו קרובים ברמת גן, והוא עבר לגור ברמת גן. אז יום אחר, כשזה שבת אחת, אני זוכר, אומר, בוא, תבור לרמת גן, נתניה, אין מה לעשות, יש, אין עבודה, זה עיר לא גדולה.
איזה שנה זו?
זה 46 הכל.
אוקיי.
אני הגעתי לארץ.
אז אתה התאהבת ברמת גן כבר בשנת 46.
הגעתי לארץ ב-20 למאי 46, ולקראת סוף 46 הייתי ברמת גן. והתחלתי, חיפשתי מישהו שוב. מצאתי יהודי מבוגר שהוא היה רצף, והצטרפתי אליו בתור שותף. ואני עבדתי מהר, הייתי צעיר, בריא, והוא היה, אז ככה הוא, והוא היה לו שם, כי הוא היה ותיק פה בארץ, אז קיבל עבודה, זה לא היה ככה. הוא קיבל עבודה, אז יכולתי לעבוד איתו. ופרצה, המוראות פרצו, ב-47, היה, אז עבדתי עוד קצת, ועם עוד חבר אחת, לא חבר, מכר, שכרנו חדר, אז לא היה כמו היום, כל זוג רוצה 4 חדרים. משפחה עם 2 ילדים, היו להם 2 חדרים, חדר אחת הזכירו שיכלו לחיות.
את זה אני זוכר.
אז עם עוד אחת, וגרתי כך, ועבדתי, ותוך כך התנדבתי גם לשירות העם. לפני הצבא היה שירות העם, ואני זוכר, אנחנו ניסינו שירות העם, רצו לתקוף, את ג'נין. ולא עזר הרבה, הרבים היו רבים יותר מאיתנו, החבר שלי נהרק, ואף אחד לא ידע בכלל מאיפה הוא בא, מה הוא בא. ונשארתי בחיים, חזרתי בחזרה. שירות העם, התנדבות.
ואחר כך צבא?
אחר כך צבא. יותר מזה, אחר כך הצטרפתי, שם בשכן שלי אחד אמר, בוא לאצל, אצל עוד היה, זה עוד היה.
אז היית גם באצל.
הייתי באצל, ואצל התארגן, והתארגן, והצטרפו אז, עוד לפני אלטלנה, היו גדודים שעמדו להצטרף לצבא. ואני הייתי חייל באחד הגדודים בצריפין.
אתה היית באצל, ואם אני לא טועה, אמרת לי לפני שנה, שלבן גוריון לא היה ברירה, אלא...
היום, בדיעבד, אני יכול לומר, כן.
אתה בן אדם מדהים. אני רוצה לקפוץ עכשיו להווה.
כן.
אני רואה בפניי בן אדם יפה תואר, רענן, שבא לעבודה כל יום בבוקר בשבע וחצי. קורא, הולך לאופרה, לתיאטרון, בקי, אני לומד ממך הרבה דברים. אבל מה שאני רוצה לשאול אותך עכשיו, אתה איש נדיב, גם באיך שאתה מתנהג, ואתה תורם הרבה כסף. ספר לי עכשיו על הפרויקט הזה ברמת גן עם ראש העיר.
זה כבר תקופה יותר מאוחר, לא משנה. אני...
כן, אנחנו לא יכולים ברעיון לתפוס 70 שנה.
אמצעים פחות או יותר היו לי, אבל נהפכתי לקבלן. בניתי בחלק גדול מהארץ, באשדוד, מקימי אשדוד, הרחוב הראשון, אני בניתי ברחוב הראשון שלושה בתים באשדוד.
את זה לא ידעתי.
אשדוד עוד לא הייתה עיר. זה היה בנמי, ראש עיריית נתניה, ארגן את אשדוד. הוא הקים את אשדוד בעצם. ואז היה לי שותף בלגי. וקנינו 10 דונם קרקע מבנמי מאשדוד, על רחוב הראשי, רחוב רוגוזין, בניתי 3 בניינים, זה היה 150 דירות הראשונות, זה היה באשדוד.
אוקיי, אבל בוא נגיד ככה, אתה היום בן אדם עמיד, ויש הרבה בני אדם עמיד שלא תורמים, ואתה תורם בלי סוף. אז ספר לי עכשיו על הפרויקט החדש.
אני, היות ואני לבד, אין לי יורשים. באפשרויות כלכליות פחות או יותר יש לי. והיות ואני לא למדתי ולא הייתה לי אפשרות, אז חשבתי שאני אקים איזשהו מבנה לנערים, לצעירים וגם לגמלאים. זה היה הפרויקט הראשון פה ברמת בית רוזן, רחוב ביאליק.
את בית רוזן אנחנו כל רמת גן מכיר,
כן,
ואתה מר רוזן, מר רוזן יעקב.
ובניתי את הבית הזה, פניתי לראש עיריית רמת גן, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לתחום משהו, אבל אני רוצה את המגרש הזה, על המגרש הזה לבנות.
אוקיי.
Okay. הייתה לו בעיה, כי התחייב בקואליציה לתת את זה לדתיים, והם התכוונו להקים מקווה במקום.
מה, בביאליק?
כן. בית כנסת במקווה. אז אמרתי, תשמע, אמרתי לראש העיר, אני אתן לך 30 שנה לפתור את הבעיה. כעבור כמה חודשים הוא בא אליי, פתרתי, סדרתי אותם, נתתי לי משהו אחר, אתה יכול לבנות.
וככה נבנה. אבל אני שואל אותך על הבניין שטרם בנית, החדש, שעתיד להיבנות בשנתיים הקרובות.
זה עכשיו עוד בניין. זה לא...
לא, אבל זה רעיון פנטסטי.
כן, אז בניתי את הבית ההוא. הבית הזה, אני עשיתי הקדש לשנקר. הם לא יכלו...
הבניין הזה, שאנחנו נמצאים, כן. רחוב הבונים 14, כן. אתה מקדיש את הבניין לשנקר.
כן. לא יכלו למכור את זה אף פעם, זה נשאר על שמי הכל. רק יכלו להשתמש כל עוד ששנקרתי. תתקיים, תלמד, שנקר תטפל בו.
אני מקווה ששנקר תתקיים עוד מאות שנים, כי כמוך אני מאוד אוהב את המוסד.
כן, אז אני פשוט, אבל התנאיתי תנאי בהקדש אצל האפוטרופוס, שאם שנקר תרצה להתקיים ולא תלמד יותר פה, אז זה יעבור לראש עיריית רמת גן באותו זמן, ומנהל מחלקת חינוך, והם יגבו מי יהיה פה, אבל בתנאי אחד שזה יהיה רק לחינוך.
אוקיי. בנוסף לזה, יש שמועה שאתה הולך לבנות עוד בניין, בכמה עשרות מיליוני שקלים.
הרבה כסף. אני עומד לבנות בקרוב מאוד, כבר תוכניות ישנם, צריך רק לאשר, נתחיל, אני מקווה שינואר, פברואר נתחיל לבנות את זה, בניין השכלה למצוינות, ברמת גן.
איך אתה מגדיר היום מצוינות?
מצוינות זה
אם נמצא... אני, אם אני רוצה להגיד לסטודנטים שלי.
הגיל המצוינות, אני חושב, לתן דוגמה, אני לא בקיא בכל כך בדברים, אבל כמו דוגמת 8200 קבוצות נבחרות, שאלה יתרמו למדינה.
אבל פרצ... ראיתי עוד תנאי, שהילדים האלה, הם בעצמם תורמים מאוד לקהילה.
כן, זה התנאי, שיפעלו לטובת הקהילה, וזה, ואז כל שנה מגישים לי רשימה, ואני הצעתי קרן שזה יספיק בערך ל-30 שנה לחלק מלגות פעם בשנה ל-20 תלמידים.
אני רוצה לקראת סיום לשאול אותך שאלות ספציפיות לגבי המורשת לתלמידים. יש לנו פה באולפן תלמיד בשנה ג' והוא צריך להחליט בין לקבל ממוצע של 80 ולהיות בן אדם פעיל חברתי ולתת הרבה, או לקבל 90 או 95 ולא להתעניין בדברים מחוץ למה שהוא לומד בקורסים.
לא, צריך להתעניין. ואני אתן לכם דוגמה
קטנה. אתה בן אדם שלא קיבלת ציונים בחיים שלך.
לא, לא, אף אחד. חילקתי לעצמי.
אני מחלק לך 100, אם זה חשוב.
אני אתן לכם דוגמה. היום צועקי המשפחות. מה יהיה? הילדים שלי לא יכולים לקנות דירה, לא יכולים זה. אז לא הייתה בעיה. אני בגיל שהשתחררתי מהצבא, הייתי בערך, אני חושב, 18-19. מיד קניתי דירה. איך? עבדתי קשה. ולא הלכתי, לא חיפשתי 4 חדרים, 2 חדרים. הלכתי, היה פה קבלן בליזובסקי אחד, שעבדתי אצלו, עבדתי... היה לי 50 לירות. באתי עליו, ביידיש אמרתי, רב שלום, אני רוצה דירה. מה יש לך? אמרתי, 50 לירות. איפה זה 50 לירות? בפנקס. היה פה בנק. זה פנקס כזה. תן לי את הפנקס, תחתום. תבוא בעוד חצי שנה, במקום זה וזה, אני אבנה דירות. עבדתי קשה מאוד. עם משכנתה, עם זה... מיד בגיל 21 או 20 היה לי כבר דירה.
איך אני מעביר? הרי אתה בן אדם שהצליח בלי ציונים.
הם לא עובדים. היום הנוער לא רוצה לעבוד.
אז איך משכנעים אותם שאפשר להצליח, אבל צריך לעבוד?
לעבוד, רק לעבוד. אני עבדתי קשה, ולא חייתי חיי רב. גרתי בחדר סחור. אצל אישה אחת קרתי בחדר סחור.
אז רגע, מר רוזן, אתה רוצה להגיד לי שהסטודנטים שלנו לא סובלים מספיק?
הם לא רוצים לעבוד. יש תנאים היום אחרי.
אתה סבלת, אתה לא הייתה לך ברירה, כן? או לשרוד, או לא. הילדים האלה הם לא חוו את זה. איך אני מעביר להם את הרוח לחימה שלך, שאתה בן אדם שאתה לא מוותר, שאתה בן אדם הגון, שאתה בן אדם נותן הרבה ומבקש מעט. איך אני מנחיל אצל הנוער שלנו את התורה שלך?
הזמנים השתנו. אני שם לב, כבר הופעתי פעם באיזשהו מקום ואמרתי, מה אתם רוצים מהפסיכומטרי? למה לא נותנים לחיה, לנער, סיים את הצבא, סיים תיכון, תנו לו להיכנס לאוניברסיטה בלי פסיכומטרי. מה הפסיכומטרי הזה? אם הוא לא יהיה טוב, הוא ינשור בעצמו. והיום התנאים הם אחרים, ואז פה מקשים קצת על העניין. התחילו חוקים. אם אין לך תואר שני, אתה לא מקובל, לא יכול לקבל עבודה. זה לא הייתה עלמה. אני לא חיפשתי עבודה משכילה או את זה. עבדתי בבניין, זה מה שעשיתי. ועבדתי, ויותר מזה, אני הייתי בבוקר נוסע עם אופניים לעבודה. לא סתם, היום, מה? כולם, אין, אי אפשר להגיע, אי אפשר פה, אי אפשר... הבעיה, החיים השתנו לגמרי, תדעו. ומה שכן חשוב זה עבודה. מי שרוצה לעבוד, אתן לכם דוגמה, אני בניתי לו לפני שנתיים, שלוש, איזה פרויקט גדול בהרצליה, ועבדו, ודווקא מסרתי את זה לביצוע לקבלן ערבי מנצרת, והוא לקח בנאים יהודים, יוצאי רוסיה, שלושה גברים עבדו, והיום זה לא קשה, אתה יודע, פעם סחפו הכל על הגף, היום מכניסים לי ממכונות, שאלתי אותם, רבותיי, כמה אתם מרוויחים? אמרו לי, כל אחת מאיתנו 30,000 שקל לחודש. עם 30,000 שקל אפשר גם להגיע לדירה תוך מספר שנים. ודאי שלא בכיכר דיזנגוף, כולם רוצים בכיכר דיזנגוף לגור. יש חדרה.
אתה מזכיר לי את המערכון של הגשש החיוור.
יכול להיות. לא. יש נתניה, יש...
הלוזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
כן, יש מקומות אחרים שאפשר, בכל העולם לוקח זמן להגיע לעבודה, שעה, שעה וחצי, בארצות הברית אותו דבר.
אוקיי, אז אתה רוצה להגיד שהבעיה זה עם הצעירים,
לא
או זה... עם החוקים של המדינה?
גם חלק החוקים השתנו. אני לא יודע אם זה רק, כי היום יש דרישה שונה מהאוכלוסייה, מהנוער. דרישה, יש השכלה, היום זה הכל, האינטרנט וכל זה, זה לא היה קיים, היום אתה צריך לי, אני כשלעצמי לא הולך לבנק, אני לא מסתדר להכניס צ'קים אל שזה, יש לי מזכירה, היא הולכת, אני לא יודע איך, אם הייתי חייב, הייתי עושה את זה, אבל אני לא חייב. יש היום, היום זה בעיה קשה, חייבים ללמוד, אין מה לעשות. הנוער חייב ללמוד.
אוקיי, אבל הוא חייב גם להיות פעיל חברתי וגם עם תושייה.
זה כבר עניין אינדיבידואלי, פעיל חברתי.
אבל איזה מדינה תהיה לנו אם אנשים דואגים רק לעצמם?
כשהוא דואג לעצמו, הוא גם דואג למדינה.
אוקיי.
המדינה נהנית מאדם שנוהג לעצמו, שלא תלוי באף אחד. ולא מפגין כל יום שיתנו לו ויעשו לו.
אבל אתה בן אדם שכן דואג להרבה אחרים.
בסדר, אז אני...
אתה בן אדם לא דתי.
לא.
אולי לא, אפילו לא מאמין גדול.
לא ואתה מאמין.
ואתה תורם לחבד, ראיתי במו עיניי.
כן, אני תורם לחבדת, כי הם, המוסד הדתי היחיד שמפוזרים בכל העולם, וראיתי את זה בכמה ארצות, ולא שואלים אם אתה דתי או לא דתי, אם אתה יהודי, הם עוזרים לו.
אוקיי.
לוקחים אותו, עוזרים
אז,
לו.
אז מה חשוב לך? יידישקייט ומנשלחקייט.
מנשלחקייט.
אתה יכול לתרגם את מנשלחקייט לעברית?
בעברית? תראה, אדם צריך להיות אגון עם החברה, לעבוד, לתרום לחברה כמה שהוא יכול, לתרום לעצמו גם, אבל... להיות אגון, ישר. אני לא אפאר את עצמי, אבל לא תשמע מאב בן אדם שאני סידרתי את מישהו, רימיתי את מישהו, לא. לא.
זאת אומרת, אתה הצלחת.
לא, בלי... הלכתי בדרך ישרה.
בדרך כולם. ישרה, אז זה גם מסר מאוד חשוב לנוער שלנו.
בדרך ישרה לא סידרתי.
שלא צריכים...
יש פה ושם אנשים ניסו לנצל אותי בצורה זו או אחרת, וקרה גם, אבל אני לא... לא ניצלתי אף בן אדם, ואין אדם שיכול להגיד לך שרימיתי אותו.
אני רוצה לסיים בתודה ענקית. לא רק בגלל הרעיון, אלא השנתיים היפות שאנחנו מבלים ביחד כאן בבית רוזן, ולאחל לנו הרבה מאוד שנים של קפה וחלב, ואתה באמת... בן אדם מיוחד במינו. אני יכול להגיד לצופים, בן כמה אתה?
כן.
אולי אתה
הולך
תגיד.
הולך ל-92.
כן, הרי עיראקים אומרים, נכנסת ל-92.
כן.
אז אני מאחל שבאוגוסט כאן על הגג הנפלא של בית רוזן. נעשה מסיבה. עם קצת מוזיקה ג'אז.
בסדר.
ותודה רבה שחילקת את האהבה הרבה שלך לאנושות.
תודה.
תודה רבה שהייתם איתנו, כאן מל רוזנברג אומר לכם שלום, תודה מיוחדת לאורך שלנו יוסי מצ, ולהתראות בפודקאסט הבא, בעצם להשתמע.
מוחות גדולים, הפודקאסט של מרכז קטר לחדשנות בשנקר, עם מל רוזנברג.